טוב, בכל אופן נגיד איזה, צהריים טובים, נגיד איזה משהו לכבוד ג' תמוז, היום הבהיר. אז עלה בדעתי אתמול, ג' תמוז זה היום שבו יהושע העמיד את השמש. ככה מופיע בסדר עולם רבה. מה? לא, הרצל זה כף תמוז. כף. אז ג' בתמוז זה גם יום פטירת הרבי, נכון? וחשבתי שיש קשר בין המאורעות. יש קשר בין המאורעות. כי בעצם, לעצור את השמש שבעצם אומר, כאילו לעצור איזה מהלך טבעי שהוא חייב לקרות. לעצור את השמש. ויהושע, מצד אחד, הוא כל כולו תלמיד של משה רבנו, שכביכול אין בו מעצמו כלום, זה הכל... הוא מקבל ממשה רבנו. מצד שני, הכתוב מעיד שלא היה... איפה זה היה? לא היה כדבר הזה לשמוע בכל איש כמו ש... אז ידבר יהושע על אדוני ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל ויאמר לבני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלוא יכתוב על ספר הישר ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש כי אדוני נלחם לישראל. אז גם יותר ממשה רבנו לכאורה. אז יש פה איזה דוגמה, נקרא לזה צדיק, שיונק כל כולו מרבו, אבל בסוף הוא עושה משהו שהכתוב מעיד שגם רבו לא הצליח לעשות. אז הרבי, כידוע, כל דבר הוא תלה בחמיב, מור חמיב. הוא קרא לחמיב נשיא הדור, וכל דבר הוא ינק ממנו, וכל העבודה הרוחנית שלו בעצם הייתה נעשית על הציון, אזכיר על הציון וכן על זה הדרך. ואפשר להגיד שבהרבה מאוד מובנים הרבי עצר את השמש. כלומר, הוא עצר מהלך טבעי שהיה אמור לקרות, של אובדן הזהות היהודית בשני המרכזים היהודיים הגדולים בעולם בתקופתו. המרכז האחד זה יהדות רוסיה, שנשארה כלואה מאחורי מסך הברזל, ובעצם הייתה צפויה לכיליון. אמר את זה אחד מהרב לאו. הרב לאו מספר שהוא פעם היה באיזה סימפוזיון בתל אביב, בשנות ה-70, ומי שהיה מולו זה אחד מחברי המפלגה הקומוניסטית בתל אביב, ותוך כדי הוויכוח ביניהם הוא אמר, אם יבוא יום ויפול מסך הברזל מברית המועצות ועוד יישאר מישהו שיגיד, יא עברי, אני יהודי, זה בגלל שניאורסון. ככה אמר הקומוניסט הזה. אז הרבי הפעיל רשת ריגול, אפשר לקרוא לזה ריגול יהודי ענפה ביותר בברית המועצות, ודאג בהרבה מקומות שהגחלת היהודית תימשך. לובה אליאב מספר שהוא הרי היה ציר במוסקבה, בתקופות שעוד היו יחסים דיפלומטיים, והוא היה מגיע לרבי, והרבי היה עובר איתו ממש כפר אחרי כפר, אומר לו, פה יש את האדם הזה, והכל בשפה חשאית, וכדי שלא יבינו מה קורה איתו, מה קורה איתו, החזיק רשת שלמה של... תלמוד התורה, מקוואות, שחיטה יהודית כשרה במקום שזה היה סכנת נפשות. זה בריכוז ההוא. עוד פעם, המהלך הטבעי היה שבעצם זה לא, הם לא יישארו יהודים, ואולי העבודה היותר קשה זה המהלך הטבעי של יהדות ארצות הברית, שיהודים הגיעו לשם, וחלק מהסיפור של להגיע לארצות הברית זה להוריד את כל הזהות היהודית המעמיסה על הכתפיים, ומדינה של מהגרים, ואפשר פה לחגוג בכל הדברים האלו, ובאמת התבוללות מאוד מאוד גדולה, והרבי הגיע ואומר, אמריקה אינה שונה, והוא כאילו עוצר את השמש ואפילו מסובב אותה לכיוון השני והופך את כל האמצעים שיש שם למנוף אדיר לתנופה עצומה של זהות יהודית בכל העולם כולו. אז הוא נפטר בג' תמוז. את הכוחות שיש לו הוא משייך לחמיב, כן? כל דבר שתלו בו אומר לו, זה לא אני, זה חמי. אבל בעצם הכתוב מעיד שלא היה כיום הוא לפניו ואחריו, כלומר מה שהוא עשה, שיושב אדם אחד ובכלל חושב מחשבה כזאת שהוא יגיע לכל יהודי בעולם. הרב פרופסור יונתן זקס אמר שזה תגובה להיטלר. שהיטלר אמר, אני אגיע לכל יהודי בעולם להרוג אותו, לשנאה, והרבי אמר, אני אגיע לכל יהודי בעולם להחיות אותו, לגעת בו. וגם הצליח להקים מפעל כזה אדיר, שנוגע לכל חלקי העם היהודי, אדם שאכפת לו באמת מכל החלקים, יהודי, לא משנה, חבד, לא מתייאש מאף יהודי, לא דואג לשום קבוצה מסוימת, אלא לכל עם ישראל. זה בעצם סוג של איזה מהלך, ששינת ההיסטוריה, אפשר לקרוא לזה, של העם היהודי. כן, מה אתה רוצה להגיד?
לא, לא.
ברוך אתה, אני אומר, הכל נהיה גור.
שבוע שבוע התפרצה, שמעת הרצאה, לדעות סביב. כמו שקרה שפעי בניו יורק,
כן. כל העולם. כן, כן.
גם חב"ד ישר מתחיל לשאול, במקום לענות, הוא מתחיל לשאול אותו. איפה אתה לומד, איך אתה משפיע היהדות על הסטודנטים מסביבך, ואיך אתה יכול לקדם את העולם היהודי, ובעצם זה שינה לו את כל
הקריירה. הוא מספר שם שהרב זקס, שהוא ענה לרבי, הוא אומר, בריטים אלופים בלנסח משפטים מורכבים כדי להסביר למה הם לא עושים כלום. אז הוא אומר, in the circumstances that I find myself in, כלומר, בתוך המצב שאני מוצא את עצמי בו, אני לא יכול. אז הרבי חתך אותו, אמר לו, עצור. אתה לא מוצא את עצמך בשום מצב, אתה יוצר מצב. וכמו שאתה במצב הזה, אתה יכול במצב אחר. אז תתחיל לזוז. ככה הוא בעצם שינה אותו. טוב. יש הרבה מה להרחיב ומה להאריך, ואני ממליץ לכולכם להתוועד בעניין במקומות שמתוועדים. אתמול עשינו כאן התוועדות במכון, והיה קדוש מאוד, והערכנו בדבר, אבל כאן זה שיעור תנ"ך עכשיו. בפעם הקודמת, אחי ורעי, תזכירו לי אם אני זוכר נכון, אנחנו ראינו את שינוי המדיניות של דוד בעקבות נבואת גד החוזה, נכון? דיברנו על זה? אתם מסתכלים עליי בעיני תמימים. מה? לא למדנו? איפה הגענו? תזכירו לי.
הגענו
סוף כ"א. סוף כ"א? וואלה. בסדר, אז פרק כ"ב. טוב, אז בואו נתחיל משם. וילך דוד משם וימלט אל מערת עדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. ויתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושא, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר, ויהיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם, מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה. וילך דוד ויבוא יער הרת. עכשיו, כל החלק הזה למדנו כבר, בפרק אף ב', כל הסיפור של דואג וזה, עסקנו בזה, נכון? עסקנו בזה, אז בעצם מכאן אני כאילו מדלג לפרק כף ג' פסוק א', נכון? כי עסקנו בנוביר הכהנים ורחבנו בזה. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקעילה והם השוסים את הגורנות. וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והקיטי בפלישתים האלה, ויאמר אדוני אל דוד, לך והקיטה בפלישתים והושעתה את קעילה. ואמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעילה על מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני ויאמר, קום רד קעילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קעילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קעילה. טוב. כן, אז בואו רגע נבין מה קורה כאן. מה הייתה התוכנית של דוד, א', מה הייתה דפה א', ומה... מה קורה כאן? יש כאן איזשהו שינוי דרמטי מאוד שמגיע בעקבות דברי נביא. וכמו תמיד, כשמגיע נביא להגיד משהו, אנחנו בתור לומדי... נזכרתי, שבוע שעבר הייתי במילואים, לכן אני כאילו, בסדר. אז שבוע שעבר הייתי במילואים, אז סליחה. אנחנו בתור לומדי תנ"ך, תמיד זה נראה לנו ממש פשוט. מה זאת אומרת? מגיע נביא, אז ברור שעושים משהו, אומר, הוקוס פוקוס, נכון? אבל כמעט תמיד הנביא אומר... למלך או למנהיג לעשות משהו שהוא נראה הפוך מן ההיגיון. פשוט הפוך מההיגיון. לא הגיוני בעליל, לא טקטי, לא אסטרטגי וכו'. מה התוכנית של דוד? התוכנית של דוד היא כזאת. אחרי שהוא רואה ששאול מנסה להרוג אותו פעם ופעמיים ושלוש, ואחרי שהתבררה סוגיה עם יונתן, אתם זוכרים שבאמת יונתן, מצד אחד הוא לא בגד בדוד, אבל מצד שני הוא גם לא יכול לעזור לו כי הוא ממודר. ואחרי שקרה האסון הגדול עם נוביר הכהנים, כלומר דוד רואה שאיפשהו לא דורך, הרשת של דואג פרוסה לרגליו. מה שדוד מחליט לעשות זה פשוט לברוח, להימלט, לנתק מגע משאול ולצפות מרחוק ולראות את ממלכת שאול קורסת פנימה. עניין של זמן. שאול לא מתפקד, פלישתים מבינים את זה היטב, אנחנו כבר ראינו שפלישתים כבר מתחילים להרים ראש, כנראה הם הבינו היטב את המשמעות הזאת. וברגע שדוד יצא מהמייל, כל עוד דוד היה במשחק והיקה את גוליאת וכו', אז הוא דעה להם מי לפחד. אבל ברגע שדוד יוצא מהמשחק, כולם מבינים ששאול לא מתפקד, אז זו הזדמנות טובה לנצח, וככה בעצם ברגע שפלישתים ינצחו בצורה כזו או אחרת, דוד יגיע כמושיע הגדול של עם ישראל, ויקח את המושכות ויציל את עם ישראל. זה מזכיר לי, עכשיו מציינים 40 שנה למהפך, נכון? ב-77. בבחירות 77, אני זוכר את זה בתור ילד קטן, שאח שלי בא אליי הגדול, אומר לי, אתה לא יודע מה קרה, רבין הפסיד, ואני לא יודעת מה מדבר איתי, מה רבין, מה זה, אבל אני זוכר, אה? מה, כן, אחי, היה גדול מני בשלוש שנים, אז גם הוא לא דייק. כל פנים, בגין באותם בחירות היה לו התקף לב. והוא לא הופיע. אז המערך היה לו תשדירי בחירות עליו. איפה בגין? למה לא רואים אותו? ראינו את זה, איפה הוא? הוא היה מושפע לבית חולים. אז ניסו כאילו לפגוע בזה שהוא לא בריא, וברגע שאתה מזהה שהראש לא נמצא, זה סוג של איזה מקום להיכנס בו. אז זה מה שדוד בעצם מנסה לעשות. הוא בורח לפלישתים. הסברנו מה ההיגיון בבריחה לפלישתים. ההיגיון הוא הוא נהנה מאיזה עמדה של גיבור, לא יפגעו בו, הוא חושב שלפחות לא יפגעו בו, יהיה לו איזה מין חסינות, אולי אפילו בונים על איזה מעבר צד של דוד. זה לא הולך כי הם מפחדים ממנו, אז הוא נאלץ להשתגע ולהימלט. אז ראינו את הפרק בתהילים, נכון? שאלנו את עצמנו למה דוד כל כך מידרדר, הידרדרות אחרי הידרדרות, עד שהוא בעצם מבחינה אישית כאילו צריך להשתגע, והתשובה שענינו זה שבעצם זה בא לזקק את הרצון שלו למלוכה, הוא לא מרוויח מזה שום דבר אישי. אבל עדיין התוכנית שלו נשארת כמו שהיא. טוב, לא פלישתים, זה הזמן לנצל קשרים משפחתיים קודמים עם מואב, ולהימלט לשם עם בני משפחתו. הוא מפחד ששאול יסגור חשבון עם בני משפחתו, לוקח את כל בני משפחתו, מעביר אותם למלך מואב, שהוא כמובן קשרי משפחה דרך רות המואביה. אומר לי, בבקשה, תשמור על ההורים שלי, אני כאן אהיה במצודה במואב, ותצפת מרחוק על מה שקורה על ממלכת ישראל, וכששאול יקרוס פנימה וזה רק עניין של זמן, אני אחזור חזרה להבדיל, סליחה שאני נותן עוד פעם דוגמאות מזה, אבל זה להבדיל, 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 כמובן מיליוני הבדלות, אז כן, חומייני היה בצרפת הרבה מאוד שנים, חיכה בסבלנות, עד שהשאה פהלבני, זה התחילה התקוממות, ואז הוא הגיע כגיבור גדול, מציל האומה האיראנית, והשאר היסטוריה. כלומר, מה? הוא היה בצרפת, כן. אז כן. אז זה בעצם מה שדוד מתכנן לעשות. שימו כאן בתוך סוגריים את העובדה שחז"ל אומרים שברגע שדוד עזב את מואב, מלך מואב חיסל את כל משפחתו. נשאר לדוד רק אח אחד שקוראים לו אליהו, שמעניין. אליהו הנביא, אליהו, זה לא אליהו הנביא הראשון, היה אליהו לדוד, אח שקראו לו אליהו, לפי בדברי הימים. ואליהו הזה ברח למלך בני עמון, ומלך בני עמון הציל אותו. וזה מה שדוד שולח לנחם את מלך עמון בהמשך, חנון, בנו של נחש. מה? ויהי אחריכן וימות מלך בני עמון נחש, ואם לא חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. איזה חסד עשה נחש עם דוד? התשובה, שהוא הגן על האח היחיד של נותר לדוד. אז דוד גם מאבד בדרך את המשפחה שלו, ככה חז"ל אומרים. כלומר שהוא ממש, יש לו את כל הסיבות להגיד, וואלה, לא מתאים לי, לא רוצה, אין לי מה זה, אני רק מפסיד מזה, אני רוצה לחזור חזרה לאזרחות. שימו את זה רגע בסוגריים, אולי נתייחס לזה בהמשך. כאן מגיע גד אל דוד ואומר לו, זה נביא, אומר לו נבואה. כלומר, הוא בעצם אומר לו ככה, אם אתה רוצה לזכות להיות מלך על ישראל, ואתה כבר נמשכת הרי למלוכה על ידי שמואל, ואתה כבר חלק מהסיפור, אין לך רשות להסתכל מהצד. אתה חייב לעזור. אבל זה נגד האינטרס של דוד, כי אם הוא עוזר לדוד, אז קוראים ככה, א', הוא נחשף, הוא מסכן את עצמו, מסכן את הכוח שלו. דבר שני, הוא עוזר לשאול, אז המצב הביטחוני יהיה טוב, אז הזמן שבו שאול יקרוס, הזמן הזה מתרחק והולך. נכון? זה ממש לפעול נגד האינטרס הכי מובהק של דוד ואנשיו. והאנשים שנקבצו לדוד זה לא בוגרי סיירת מטכ"ל. זה אנשים, כל איש צר ומצוק נקבצו אליו, נכון? כל הזה, כל אנשים שלהם, הוא חייב מיסים, הוא בשוק האפור, הוא ברח בגלל חובות, הוא רב עם חמיב, כל התקבצו אליו, 400 אחרי זה 600. לא אנשים מהרמה המוסרית הכי גבוהה כנראה, אנשים שם ככה, כל אחד מהסיבות שלו שהוא נמלט. בא גד ואומר לדוד, לא תשב במצודה, במואב, מנותק, לך ובאת לך ארץ יהודה, והמשמעות היא ברורה, ואז מה? תחשף. יעלו עליך, ו... אז מה? אז מה? אם אתה מלך, אתה מלך באמת, אם אתה מלך נצחי, אתה לא יכול להישאר מהצד ולראות את עם ישראל סובל. אבל זה נגד האינטרס מעולה. זה בדיוק העניין של מלכות דוד, של דוד המלך, שגם כשהדברים הם נגד האינטרס שלו, אבל הם לתורת האומה, אז הוא יעשה אותם. אני חוזר רגע לג' תמוז, אחת ההוכחות, מה זה חסיד? מה ההגדרה של חסיד? הרבי היה אומר את זה, מביא את זה בתור ראיה. חסיד זה אחד שעושה בשביל הזולת, גם כשהוא עצמו מפסיד מזה. נגרם לו כביכול נזק רוחני. מה ההוכחה? מה? לא, זה ההוכחה בפועל ממש, אבל מה ההוכחה מהתורה? מה המקור? הרבי היה מזכיר, מה? לא, הרבי היה מזכיר גמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת שיש כל מיני אפשרויות, מה עושים עם ציפורניים שזורקים? אז הגמרא אומרת שרשע זורקן, וזה קוברן, וחסיד צורפן. אבל הגמרא אומרת, אבל יש לנו ידיעה של לשרוף ציפורניים, זה עלול לגרום נזק לאדם. אז הגמרא אומרת, נכון, אינה חינמי, אבל זה בדיוק הגדרה של חסיד. כדי שמישהו אחר בטעות לא ינזק, כי אם אתה קובר, אולי מישהו יחפור וימצא. אז הוא מעדיף לשרוף את זה אפילו שנגרם לו נזק. אז הרבי אומר, הנה זה ההוכחה של חסיד, הגדרה של חסיד זה אחד שהוא אכפת לו מאחרים, אפילו אם זה יגרום לו לנזק או לירידה או ל... כן? אז דוד המלך הוא החסיד הראשון, שומרה נפשי כי חסיד אני. הקדוש ברוך הוא מציע לו, הנביא אומר לו, לך תחזור ליהודה, ותתחיל לעזור לעם ישראל, כשההשלכות הן ברורות, אתה תחשף. יכול להיות שאפילו יסגירו אותו, אנחנו נראה בהמשך, שניסו להסגיר אותו. אתה פועל לטובת שאול, כי אתה בעצם שומר על האגף שלו, הרי שאול לא מתפקד ביטחונית. אחת הסיבות המרכזיות שיכולות להביא לכך, שהעם ימאס בשאול ויבחור את דוד, זה כי הוא לא מתפקד ביטחונית, אבל עכשיו אם דוד מגן לו על העורף ועל הגב, אז כל הסיבות למה לא לעשות את זה, ודוד עושה את זה. יורד לממלכת יהודה, ומתחיל את המשימות, כיוון שהוא הגיע ליהודה, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים מחמים בקעילה, והם מה שעושים את הגרנות. עכשיו, זה דבר מעניין. בוא נשים לב על מה מדובר. לא מדובר פה על פיקוח נפש. לא. מדובר כאן בדיוק על ההגדרה שבשבילה יש מלכות. מלכות צריכה להחזיק את הביטחון, אז אומרים ש... בערי ספר, כמו קהילה שעיר גבול, גם אם הגויים באים על עסקי תבן וקש, באים רק לגנוב, הבדואים באים רק לגנוב כל מיני דברים, צריך לצאת אליהם אפילו בשבת. למה? כי עיר ספר, אם אתה לא נותן שם ביטחון, גם ביטחון כלכלי, אז עכשיו הכל פרוץ. מי אמור לעשות את זה? הממשל. משטרה, הצבא. מי לא עושה את זה? הממשל. אז מי מחליף אותו? דוד. זה נכון. אתה צודק, ולכן, אז עכשיו אתה מציין עכשיו את המבחן השני של דוד. וזה יבוא לידי ביטוי, מה שאתה מדבר, המיליציה הזאת, הפלנגה הזאת, זה יבוא לידי ביטוי יבודד כנושא עצמאי בסיפור עם נבל הכרמלי. כלומר, עד כמה דוד בתור מיליציה ביטחונית שמסתובבת באזור, יכול לתבוע גם סמכויות, ושם באמת יש ברור, שאביגיל אומרת לו, מרחק קצר מאוד בין זה שאתה רוצח לבין זה שאתה מיליציה ביטחונית לגיטימית. בסדר? ולא תהיה לך זאת לפוקה או למכשול לב. אז אתה צודק שזה הקצה השני. הקצה שאנחנו כרגע נמצאים בו, זה שדוד לוקח אחריות. אחריות שהממלכה הייתה אמורה לקחת והיא לא לוקחת, והוא יוצא. כן. עוד לא, פה הוא לא שאל. מה?
גם הרי שהוא מלך.
כן, יפה. עכשיו מתחיל, יפה. עכשיו... נכון, אלא אם כן אתה דוד המלך, כלומר, אלא אם כן אתה, כלומר, מה שאני בא לומר, מה שאני בא לומר זה שקודם כל אתה צודק, זה באמת סכנה. אני בא לומר שכשגד ניגש אל דוד ואמר לו את הנבואה הזאת, כלומר ככה, יכול להיות שלוש דרכים. דרך אחת שדוד מסתכל מהצד ומחכה שהכל יקרוס. דרך שנייה שהוא בא להתערב בתור ישות עצמאית ומנסה לגנוב, כמו שנגיד עשה אבשלום, שהוא גנב את לב העם אליו, הוא הקים מערכת משפט, הקים איזה גוף ביטחוני וגנב, זה דרך שנייה. דרך שלישית, שדוד, וזה כנראה מה שגד אמר לו ודוד הולך עם הנבואה הזאת, הוא הכוח הכי נאמן לשאול. הוא יעזור לשאול, הוא יגן על שאול, הוא יחפה עליו, והוא אף פעם לא ינצל את זה לרעה לקדם את המעמדות שלו, כשכנראה אף אחד לא יבין אותו, לא האנשים שלו, ושיא של הפרק הזה זה הפרק הבא, במערה. כלומר, ובזה דוד בעצם יוצא כרגע, הפרק הזה בעצם זה תחילת המסע של דוד לקבל את הברכה של שאול להמשך הדרך. כלומר, הוא מבין בעקבות נבואת גד שהוא לא יכול להיות, אם הוא רוצה להיות, אם הוא רוצה שהמלכות שלו תהיה נצחית, אם הוא רוצה להיות מלך זמני ושיגמר אז ייגמר, אז אין בעיה. אבל אם הוא רוצה מלכות נצחית, אז שהקדוש ברוך הוא יחתום עליה, אז הוא צריך לדאוג להיות ההמשך של שאול ולא התחליף. ולכן הוא יוצא כרגע למסע הזה. זו דרך מסוכנת, יש בה הרבה חתחתים, הוא כמעט נפל בה בעצמו דוד המלך עם אביגיל, אבל בשתי המבחנים המרכזיים הוא עומד ומצליח, ובסוף גם מקבל את הברכה שהוא חיפש אותה. ולכן הוא זוכה לנצחיות הממלכה. עכשיו תשימו לב, זה כבר קורה כאן בפרק הזה, כבר מכיוון שהוא, הרי אביתר ברח מנובי הכהנים יחד עם האפוד, יחד עם ההורים והתומים, בסדר? עכשיו הורים ותומים זה אש. מי ששואל שלא כדין, עלול להינזק. למי מותר לשאול בהורים בתומים? יש לנו שתי פונקציות. פונקציה אחת, מלך, הוא שואל בהורים בתומים. פונקציה שנייה, אדם שהציבור צריכים לו. בסדר? תחת הפונקציה הזאת, גם דוד בעצמו כבר נשאל בהורים ובתומים כשליח של שאול, כשר צבא. עכשיו, כשדוד נמצא במואב, ברור שהוא לא יכול לשאול בהורים בתומים. כשהוא יורד לכאן, הוא נשאל פה, אפשר להגיד שהוא נשאל פה מדין מה? מדין אדם שהציבור צריכים לו. בסדר, עכשיו הציבור צריכים אותי, אז אני כאן. שומע בכל הנבואה, אבל בוא נראה שזה מתפתח. קודם כל, אנשי דוד מסרבים. נכון, בחלק מהמקומות, רש"י אומר, זה אחד מעשרה קלים וחמורים שבתורה. נכון? איפה? זוכרים איפה? הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. הן כסף אשר הושב בהמתחותינו השיבונו אליך, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב. הלא אבי הירוק ירק בפניה תיקלם שבעת ימים. נכון? יש כל מיני קלים וחמורים, אבל זה רש"י שאומר בתורה, הכוונה בתנ"ך. כי זה כולל גם את הפסוק הזה. ויאמרו אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, אנחנו מפחדים ששאול עוד שנייה יעלה עלינו. ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. אז דוד שואל עוד פעם בהשם, הוא רוצה הבטחה יותר מפורשת, ויענהו אדוני ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. אז זה כדי להרגיע את האנשים. דוד לא צריך את זה, הוא אומר, אני לא מחפש את אותו, אני מחפש את המשימה. המשימה היא ללכת ולהציל, אני אלך ויציל, גם אם אני אצטרך לשלם מחירים. אבל האנשים שלו הם לא ברמה שלו, אז הם צריכים את ההבטחה שהם יצליחו במלחמה, בסדר גמור. אבל עדיין, השאלה כאן בהשם היא מדין אדם שהציבור צריכים לו. המשך. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. כלומר, קהילה הייתה כנראה עיר סגורה, עיר ספר, זו הייתה עם חומה. מצוין, דוד נלחם שם, הוא כנראה נכנס לקהילה להצטייד או משהו כזה, אני אתן פקודה שינהלו את העיר, אני תופס אותו. וישמע שאול את כל העם למלחמה. רבותיי, אני מבקש תשימו לב, שהמילים שמופיעות פה לכל ערך הפרקים שדוד רודף אחרי, ששאול רודף אחרי דוד, זה מילים של לקוחות הישר ממלחמת שאול בעמלק. כלומר, כל הזמן התנ"ך חוזר ואומר, תראה אחרי מי שאול לא רדף, ואחרי מי שאול כן רודף. מילים שחוזרות על עצמם. גם ראינו מקודם בנובי הכהנים, גם בישמע שאול, גם תכף נמצא את זה, יש כאן עוד כמה משפטים שראיתי, שממש מזכירים את העניין הזה. בפרק שלנו, בפסוק א', ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי. כן? ויחמול על זה, אז זה ממש אותו עניין. אז גם המילה וישמע, גם היא לקוחה משם. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ולנשר. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה. ויאמר אל אביתר הכהן, הגיש האפוד. עכשיו תשימו לב כאן לפסוקים. פסוקים חשובים מאוד. למה? מה דוד עושה כאן? למה הוא שואל באופן? מה הסיבה? האם הציבור צריכים לו? לא, זו שאלה פרטית. מי תיכל לשאול שאלה פרטית? רק אם אתה מלך. כלומר, אומר דוד, עכשיו, אחרי שהתנהגתי כמו מלך, אחרי שעזבתי את המצודה הבטוחה, ובאתי כאן ליהודה להגן עליהם, ואני גם משוח למלך, אבל גם מתנהג כמו מלך, אני רשאי אולי לשאול בהורים ובתומים כמלך, כי הסוגיות הפרטיות שעוברות על המלך הן סוגיות לאומיות גם. אז תשימו לב שדוד פחות מעניינת אותו התשובה, מה תהיה התשובה, ויותר מעניין אותו שבכלל תהיה תשובה, שהקדוש ברוך הוא יענה לו. כי אם עכשיו הוא יקבל תשובה, זאת הוכחה אלוקית לכך שהוא, שהמלכות שבו מתגברת. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, סימני שאלה, אדוני אלוהי ישראל, הגדנה לעבדך. זה החשוב, תענה לי! לא אכפת לי אם יסגיר או לא יסגיר, אני אתמודד עם הכל, אבל תגיד לי! וכאן, במסורה, יש שתיקה. נכון? יש רווח לבן, שכאילו התלבטות בשמיים, האם דוד באמת ראוי לזה או לא ראוי לזה? יש כאילו בחינה, האם באמת הוא כבר הגיע לשלב, לרמה, לרף, שכבר ניתן לענות לו בהורים ובטועים כאדם יחיד? ויאמר אדוני ירד. בסדר, זה... אין בעיה, אז דוד יברח. אבל עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא עונה לדוד כאדם יחיד. ויאמר דוד, יסגירו בעלי הקהילה אותי ואת אנשי ביד שאול. ויאמר אדוני, יסגירו. תשימו לב שגם דוד, בגלל הלחץ, שאל את השאלות הפוכו, הפוך. היסגירוני, הירד שאול. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אדוני, אתה מלך. מלך צריך, לא עובדים ככה, בצורה מסודרת. קודם כל, ירד. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא הופך לו את השאלות. דוד, מתוך המתח והלחץ והבעלה, הפך את השאלה. אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו, מלך, הוא צריך בצורה מסודרת. בעלה זה לא טוב למלכות. מערכות ישראל, נכון? זה עונה לו בצורה ראשון ראשון ואחרון אחרון. טוב, אז דוד בורח. אז בסוף שאול לא ירד ודוד לא הוסגר. כלומר, מה שאמרו ההורים והתומים באמת הוא הצליח להימנע. אבל עיקר החידוש כאן הוא שמה? שדוד מקבל מענה בתור מלך. עכשיו, יש לנו לכל אורך ספר שמואל איזה מין סיסמוגרף רגיש שבכל פעם שדוד עולה מדרגה מבחינת המנהיגות שלו, הסיסמוגרף הזה מרגיש ויש לו צורך לבוא אל דוד. איך קוראים לסיסמוגרף? יונתן. הפעם הראשונה שיונתן שומע את דוד עונה לשאול בכבוד רע ולא מבזה אותו חלילה מיד אחרי הקרב בגוליאת, נכון, ויאמר עבדך אישה בית הלחמי ואז ונפש מיד ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויהווהו יונתן כנפשו. וכל פעם שדוד עוד מתקדם, עוד מתעמק, אז יונתן עוד יותר יוצאת נפשו. עכשיו, כשמגיעה ליונתן השמועה שדוד עזב את המקום הבטוח שלו, פעם אחת, פעם שנייה הלך לעזור לאנשים והגן עליהם, ופעם שלישית נמלט, יכול להיות שהוא היה רוצה אולי אפילו ליזום איזה מלחמה עם שאול, כי עכשיו ניצול להצלחה, הוא פשוט נמלט וכל זה, נפש יונתן שוב פעם יוצאת אל דוד, ולכן המשך הפסוקים, ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה ויתהלכו באשר יתהלכו, ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה ויחדל לצאת, אז הוא בכלל לא יצא. וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. ויער דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו בדוד במדבר זיף בחורשה. ויקום יהונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים. למה יהונתן עושה את זה? כי הוא נפשי יצא מדברו. הוא שומע מה דוד עושה, אומר, אני לא יכול להישאר אדיש, הוא יוצא אליו. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. כלומר, יונתן אומר לדוד, אני נמצא עם אבא ברגעים שאין לו רוח רע, ושם הוא יודע להגיד שאתה המלך. וכאן יונתן מציע הצעה, שאם היינו זוכים לה, והיא פותחת פה שאלה גדולה לכל אורך הספר, והשאלה היא כבר, הזכרנו אותה, למה יונתן מת? מדוע בקרב בגלבוע יונתן מת? זאת שאלה, שאול אנחנו מבינים למה הוא נפל, אבל למה גם בניו, למה יונתן? כאן בעצם מונחת איזושהי הצעה, שאם היינו זוכים לה, אז יכול להיות שבאמת ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לגמרי. וההצעה הייתה שהמבנה השלם בעם ישראל הוא שיש מלך מיהודה, דוד, וזרוע אחריו, ומשנה למלך מבניה של רחל, בנימין, וגם התפקיד של המשנה עובר בירושה. וככה המלכות היא שלמה. ככה המלכות היא שלמה. זה המבנה השלם, מלך ומשנה. מכיוון שלא זכינו לזה, בגלל סיבות שנדבר עליהן בהמשך, זה בעצם פה מוזמן הפיצול של הממלכה. ירובעם בן נבט, אפרתי, מצרדה, הוא יפצל את הממלכה. במקום שזה יהיה בתוך, זה קורה בחוץ. אני חושב שאין לו כוח. כלומר, אחרי נובי, הוא הולך ונחלש, אחרי נוביר הכהנים, אחרי זה הוא הולך ונחלש. אין לו כוח. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לרדוף אחרי דוד, אין לו כוח להתמודד ולעשות עוד פעם עיר הנידחת וכל... מה?
הם לא שמרו על דוד.
הם השתתפו איתו במלחמה.
אם הוא היה רוצה, הוא היה מוצא את התירוץ, אבל הוא אולי דואג, לא שם את העין הרעה שלו על הסיפור הזה, זה הכל. כי גם את נוב הרי דואג לקח. זה לא מרידה, הם לא קראו לו. אמרו לו.
הם אמרו לו, אנחנו מפחדים, אז אמר להם, נהיו פה.
למה, איפה הם מפחדים? לא מדהים.
הם אמרו.
איפה?
הנה אנחנו פה ביהודה עירי.
לא, זה האנשים, זה הגדוד. זה הגדוד של דוד, זה לא אנשי קהילה.
זה לא תושבי קהילה.
לא, זה אנשי הגדוד. אנשי הגדוד שלנו ודאומרים לו, תגיד, אנחנו מפחדים משאול פה, אתה רוצה שאנחנו נצא ונחשוף את עצמנו ב... בקהילה, לא מתאים לנו. ואז דוד אומר להם, טוב, אני אשאל בשבילכם עוד פעם בהשם, שתהיו רגועים. אנשי קהילה, פתאום זכו בפיס, בא אליהם דוד, הציל אותם. אבל בגלל מה שאתה אומר, מגיע הדבר הבא. הסיפור עם זיפים. יפה. אתם מכירים את הביטוי, ראיתי לו את הלבן בעיניים. אומרים כל מיני מחסלים מסיירת מטכ"ל. ראיתי לו את הלבן בעיניים. אנחנו נראה מאיפה הביטוי הזה לקוח. אולי מכאן. ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה, למור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה, בגבעת החכילה אשר מימין הישימון. אני רוצה להגיד שהפרק הזה, עוד שנייה, להקדמה קצרה, שאול רודף אחרי דוד. רודף אחרי דוד. זה בסדר, וזה חמור מאוד, כי כמו שאמרנו, במקום לעסוק בביטחון הלאומי, הוא עוסק במרדף פנימי. הוא מפקיר את הביטחון הלאומי, ואין מי שיגן. בכל אופן, אנחנו רוצים כן לראות איך שאול, מלך ישראל, שלכל אורך הדרך, ברמה האישית היה צדיק גדול מאוד, איך ברגעי המבחן האמיתיים, איך שם שאול חוזר בתשובה. זה מה שמעניין אותם. הוא רודף, הוא זה, אבל יש בסך הכל שלושה רגעי מבחן, מה שנקרא, ואומרים, המאני טיים. הזמן ששם אפשר היה לסגור את הסיפור, ושם בכל הרגעים האלו שאול מתגלה בשיא גדולתו והוא עושה תשובה גדולה. והרגע הראשון הוא פה. בואו נראה. כשהתנך מעריך בתיאור של מקום, זה אומר שיש לנו צדק מדויק. דוקרים את הנקודה. בסדר? זה ה... אז כאן הם נותנים לנו צדק מדויק. דוד מסתתר עמנו במצלות בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימין הישימון. ועתה לכל אבת נפשך המלך לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. יהיה סגור הסיפור. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי. מאיפה לקוח הביטוי חמלתם? זה. לחון, עכשיו אומר שאול, תקשיב, הבאתם לי נונצדיק סבבה, זה לא, אני מכיר אותו, הוא ערמומי. אני רוצה שתסגרו את הדרכי מילות, תשימו מערבים, תמפו לי את המקום, הפעם אני תופס אותו. לחונה, הכינו עוד, הודעו, ראו את מקומו אשר תהיה רגלו. מי ראה הוא שם? כי אמר אליי, ארום יערימו. כלומר, הפעם תוכנית פיקס, 100% מודיעין, תצפיות, כל מה שצריך. וראו דעו מכל המחרבויים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. כלומר, הוא שולח אותם להכין שיעורי בית, לתת לו מידע יותר מדויק, מודיעיני, לתמרן את דוד לאיזה שטח הכרחי, ואז הוא ידקור אותו.
איזה שבט הם
יהודה? מה?
יהודה.
שבט יהודה. כן. אבל הם מכרמל. זיף זה באזור כרמל,
ממעון
כרמל, וזה רלוונטי לסוגיה שלנו. הם לא מבית לחם. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד וירד הסלע. אז דוד נמלט, אבל זה קצת מאוחר, כי הוא נמלט לאיזשהו הר כזה, שיש לך בעצם רק ציר הררי אחד, זה הבעיה בלחומה בציר הררי, אין לו לאן להימלט. וירד הסלע וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד במדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, והיא דוד נחפז ללכת מפני שאול. שימו רגע נקודה. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אומר המדרש, את הפסוק הזה אומר דוד פה ברגע הזה. אומר דוד, מי זה האדם כוזב? האדם זה שמואל הנביא. שהבטיח לי שאני אהיה מלך, ואני רואה כבר שאני פה הולך להיפרד מהעולם הזה. אני אמרתי בחופזי, כשאני נחפז ללכת, כל האדם, שמואל, האדם, כוזב, עבד עליי, משך אותי למלוכה, אני מפה לא יוצא. כי דוד נמצא, זה ההר, דוד נמצא, זה ציר הררי, אין לאן לברוח, אין לאן להימלט, זה תאומות מכל הכיוונים, ושאול ואנשיו עותרים, זה מילה יחידאית בכל המקרא, לשון כתר, לשון זה, מפה ומפה, אין לאן להימלט, זהו. תנועת מלכחיים, ודוד שם. ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתוסם. תעצרו כאן, בואו נראה עד כמה קרוב זה היה. רוצו לתהילים, נון, דלד, למנצח בנגינות משכיל לדוד. תהילים נון דלד. כל הפרקים האלו שאנחנו כרגע לומדים בשמואל, המזמורים שלהם זה הכל בנון, תזכרו, בנונים. נפילתו של דוד, הנפילות, הבריחות, זה הכל בנונים. רמז, נון. בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. אלוהים, בשמך הושיעני, תציל אותי, ובגבורתך תדינני. אלוהים, שמע תפילתי, האזינה לי עם רפי, כי זרים קמו עליי והעריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע, מסגירים אותי. הנה אלוהים עוזר לי, אדוני, בסומכי נפשי, ישוב הרע לשורריי, בעמיתך עצמיתם. אם תעשה את זה, אומר דוד, בנדבה אזבך לך, עודה שמך אדוני כי טוב, כי מכל צרי צילני ובאויבי רעתה עיני. אני רואה אותם, את הלבן שבעין, הם קרובים אליי מאוד, תציל אותי. אויבי רעתה עיני, הרי תמיד דוד נמלט, שאול אף פעם לא ראה אותו, תמיד הוא פה, נעלם, מתחבק, מסתתר, אף פעם אתה לא רואה. פתאום, הלבן שבעין, דוד כבר רואה את ה... ואז קורה העניין הבא. קודקוד כאן מברק, כן? מגיע הקמבץ לשאול, אומר לו, בזה הרגע הגיע ידיעה שפלישתים פשטו. ומלאך בא אל שאול למור, יש כאלה אומרים מלאך ממש, אבל אנחנו, כשלומדים תנ"ך, אנחנו לא, בטח בספר שמואל, לא אוהבים לערב ניסים איפה שלא צריך. מלאך הכוונה, שליח, רץ מפי כזה, רץ זה, רץ מתכל, ומלאך בא אל שאול למור, מהרב עליך, כי פשטו פלישתים על הארץ. הרי פלישתים יודעים, ששאול לא מתפקד, אז הם מנצלים, מנצלים הצלחות. ופה המבחן. פה המבחן. המדרש מתאר ויכוח בתוך המחנה של שאול. חלק אומרים, עם ישראל, אנחנו, למה אנחנו פה? אז דוד, נשאיר אותו, ואני אלך ל... וחלק אומרים, הזדמנות כזאת לא תחזור. אנחנו ככה, לשים עליו את היד. קודם כל נתפוס אותו, 10 דקות אנחנו גומרים פה את הקרב, חצי שעה, שעה לא, לא 10 דקות, נגיד זה היה יום קרב, דוד יש איתו 600 איש. זה היה לוקח להם יום להכניע אותם, אבל הם לא יוצאים משם, כי הכוח של שאול הוא 3,000 איש, נכון? אנחנו נראה בהמשך, זה הכוח, דוד הוא 600, ילחמו בגבורה, ילחמו בעוצמה, יהיה פה יום קרב. יום קרב, זה פלישתים יכולים בינתיים לגרום נזק. אז חלק אומרים, לא, קודם כל נגמור את דוד עד שהגענו, לא יהיה הזדמנות כזאת, ואחרי זה נלך ונציל את עם ישראל מה שישאר. וחלק אומרים, לא, נעזוב את דוד ונלך. אומרים חז"ל, זה לא היה רק שני קולות במחנה דוד, במחנה שאול. זה היה בתוך שאול עצמו. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. למה נקרא סלע המחלקות? אז חלק אומרים, כי נחלקו בדעותיהם לוחמי שאול. אבל התרגום יונתן מתרגם כאן, דהתפליג ליבה דשאול להיח ולהיח. הלב של שאול נחלק. אני קרוב אליו, עוד קצת אני משיג את אויבי, שאני כל כך רוצה אותו, חמלתם עליי. ומצד שני, האחריות הלאומית שלו. מה? זה הראשונה. זה הראשונה. ושאול, מבחן, ומה שאול מכריע? בפעם היחידה באמת. שהייתה לשאול אפשרות אמיתית לתפוס את דוד, הוא ויתר עליו. והלך למלא תפקידו הלאומי. הלך להיות מלך. לא הייתה שום הזדמנות ששאול הגיע כל כך קרוב לדוד. כן, זה להבדיל, עוד פעם. אני מביא כל מיני דוגמאות מזה, אבל זה מזכיר את הצלב על הראש של ערפאת. חבל שלא לחץ על ההדק, הייתי אומר. הצלף הזה היה זוכה לתהילת עולם. אבל הוא שמע בכל הפקודות. נכון? כזה קרוב! לא, אסור לגעת בו. ושילחת את איש חרמי מידיך. טוב, אחרי זה אומרים שישראל דאגה לו בדרכים אחרות, שהוא יגיע לאחוז בזקנו של הנביא. אבל היית כבר קרוב, אבל לא. זה נקודת המבחן הכי גדולה של שאול. ברגע המבחן, במאני טיים, איפה שהוא באמת היה יכול לתפוס את דוד, הוא ויתר והלך להגן על עם ישראל. על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות, ויעל דוד משם וישב במצדות בעין גדי. אז זה בעצם, אנחנו כבר רואים את המחירים הכבדים שדוד שילם בעקבות המדיניות שהוא נהג. הוא באמת הגיע לעברי פי פחת, והוא כבר אמר, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, זהו, אני כבר לא יהיה מלך. אבל זה אולי גוף המלכות של דוד, היכולת שלו להיות בטל לדברי הנביא, ולעשות דברים שהם גם נגד האינטרס כביכול של עצמו, כדי להישאר נאמן לדבר הנביא, מה שמתברר בתהליכים ארוכי טווח, כי מה שבעצם בונה את מלכות דוד כמלכות נצחית. יונתן כבר מרגיש בזה, ולכן הוא יורד לכרות ברית עם דוד. הקדוש ברוך הוא מסכים לזה, ולכן הוא עונה לדוד, כשדוד שואל באפוד כאדם יחידי, ולאט לאט העניין הזה גם יחלחל לעם ישראל, אבל בראש ובראשונה זה יחלחל לשאול בעצמו, שלא עוד הרבה זמן ייתן כבר לדוד הסכמה וברכה להיותו מלך ישראל, וכך התוכנית של דוד לקבל ברכה משאול ולא להחליף את שאול, תעלה יפה ותצליח, ושבוע הבא נראה בעזרת השם את דוד במערה. הייתי מבקש לקראת שבוע הבא, שבשיעור כאן יהיה חושך, יהיה חם מאוד, נזיע, ונפחד כולנו, כדי להצליח להבין מה קרה שם בפרק הזה באמת. זק וברור.